של השיחה היום זה האמת של הסבל והמעשייה שלו. ואני רוצה להתחיל דווקא עם ציטוט קטן באנגלית שאני מאוד אוהבת, של ווינינג. הוא אומר, "One deluded thought and we are all dull and ordinary. But with the next awakened thought, we are as wise as the Buddha." מחשבה אשלייתית אחת, ואנחנו כולנו נתרגם דל and ordinary.
כהים.
כהים, כן, וככה רגילים. אבל עם המחשבה הבאה, שהיא מחשבה של התעוררות, כולנו חכמים כמו הבודה. אני קודם כל חושבת שזה good news. כשאנחנו יושבים בהרפתקה מהסוג הזה, שאנחנו קוראים לה ריטריט, מדיטציה, בשתיקה, אנחנו נתקלים בכל מיני דברים. אני לא יודעת אם אתם זוכרים שביום הראשון, לפני 100,000 שנה בערך, הזכרתי את הפירוש של המילה ריטריט. זוכרים שזה כמו נסיגה, בדיוק קו הים שנסוג מהחוף וכל מיני דברים מתגלים. זוכרים, הבטחתי לכם, צדפים, שברי בקבוקים, ג'יפה, כאלה. פגשתם? עוד כל מיני. זהו, אנחנו יושבים בקורס מהסוג הזה, וכל מיני דברים פתאום עולים וצצים, ואנחנו נפגשים איתם, והרבה מאוד מהדברים האלה, הלס, כמו שאומרים באנגלית, לא נעימים. לא נעימים בכלל. האמת שהיינו שמחים מאוד אם הם לא היו שם. עוד יותר שמחים אם הם אף לא יחזרו. אחרי שהבודה התעורר, הוא בילה איזה כמה זמן בהרהורים, במחשבות על איך הוא הולך להעביר את המסר, את מה שהוא גילה, את ההתעוררות הזאת שקרתה לו. הוא גילה די הרבה זמן, כמה שבועות ככה מסופר בטקסט, במחשבה על איך הוא יתאר את זה, איך הוא יספר את זה. ובצורה מאוד מעניינת, מה שהוא בחר ללמד כהדרשה הראשונה, זה הדרשה שנקראת הדרשה אודות הנעת גלגל הדהרמה, והדרשה הזאת מכילה ארבע אמיתות. ערן הזכיר את זה, אני חושבת שאולי גם ינאי הזכיר את זה, ארבעת האמיתות הנאצלות, או ארבעת האמיתות של האצילים, או המאצילות, Four Noble Truth, בקיצור. והאמת הראשונה נוגעת ישירות באותו הדבר הזה, שנחשף לנו כשקו הים שלנו נסוג מהחוף, או יותר נכון ביחס שלנו כלפי זה. האמת הזאת מדברת על קיומו של הסבל בחיים שלנו. עכשיו, המילה סבל היא פירוש, תרגום של המילה בפאלי דוקה, D-U-K-K-H-A, דוקה. הרבה פעמים אומרים לי שאני אומרת את המילה הזאת, זה מזכיר דיקי, אז זה לכם קל לזכור ככה. והיא בעצם מכוונת לעובדה המאוד פשוטה, שכולנו יודעים אותה, כולנו חווים אותה, מספיק שנעצום את העיניים 5.5 דקות, אופ, משהו עולה, וזה לא נעים. ואנחנו סובלים מזה. אז רציתי לחלוק איתכם כמה מחשבות בכיוון הזה, ולימוד. לשים קצת את הפנס, את הזרקור, על הדבר הזה שהוא נחשב אחד הדברים הכי בסיסיים, פונדמנטל, בלימוד הזה של הבודה. דיברתי עם יאנה איך הצהריים על הנושא הזה, והייתה שיחה מעניינת, והוא זכר בעל פה את הפורמולה של מה שהבודה אמר על מה זה סבל. יש לו כל מיני חלקים כאלה. אז כתבתי את זה כדי להקריא לכם, ואני אקריא לכם עכשיו. באנגלית, מה זה סבל? קודם כל מישהו מנחש, לפני שאני אגלה לכם. מה הבודה אמר זה? מה זה סבל? מה זה דוקה?
הכל.
הכל. הכל? כן. כן, נחרץ. אוקיי.
טעות.
מי שאומר את טעות. כן, טעות. מחשבות כואבות. מעניין. כן. הרגשה של קורבן. יופי, נשמע מתאים.
כן, מתאים.
Nothing? Not being able to forgive. שלא מסוגלים לסלוח. וואו, זה big one. השתקקות. אי-הסתפקות. זה מה שיש. יופי. געגועים למשהו שלא יחזור. כן, לגמרי. נכון מאוד. כן.
איך?
חרטה, regret. נכון, כן. התנגדות. נכון מאוד.
לא להבין את המטרה של זה.
לא להבין את המטרה של זה. כולכם יכולתם לכתוב את הסוטרות. זה ממש... וואו. עוד אחד? אחרון? כן? כל מה שמפריע להיות מאוזן. אז הרבה ממה שאמרתם, במילים ובשפה שלפני 2500 שנה, תחשבו, לקהל הודי, שישב בדיוק כמוכם, ככה, שיבה מזרחית, והקשיב, הבודה אמר, דוקה, סבל, או חוסר סיפוק, או אי נחת, או אי שביעות רצון, שזה כמה הגדרות. הוא אמר ככה, birth, aging, sickness, death. פתיע. לידה, הזדקנות, מחלה, מוות. Sorrow, pain, grief, lamentation, and despair. צער, כאב, אבל, התאבלות, ייאוש. Being separated from what we like, שאנחנו נפרדים או מופרדים ממה שאנחנו אוהבים, associated with what we don't like, שאנחנו יחד עם או מחוברים או נמצאים עם מה שאנחנו לא אוהבים או לא מחבבים, ואחרון, not getting what we want, כשאנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים, ואפשר להוסיף, ומקבלים מה שאנחנו לא רוצים. זה מעניין, אותי זה עניין שככה עברתי על ההגדרה הזאת שוב ושוב, לנסות להבין למה הבודה התכוון שהוא נתן את החלוקה הזאת. ככה, יאני סיפר לי שהוא מתייחס לזה כאל חלוקה לגוף, כל מה שקשור ל-birth, aging, sickness, death, ללב, כל מה שקשור לאזור הרגשי שלנו, לצער, לכאב, לאבל, וכל מה שקשור למיינד, שאנחנו נפרדים ממה שאנחנו אוהבים, לא נמצאים ממה שאנחנו, או נמצאים ממה שאנחנו לא אוהבים, ולא מקבלים מה שאנחנו רוצים, מקבלים מה שאנחנו לא רוצים. אבל כשקראתי את זה, ככה, שוב, פתאום הייתה לי איזו תובנה, שאני שמחה לחלוק אתכם, זה נראה לי זמן מתאים. תמיד היה בזה משהו שקצת הפריע לי. זאת אומרת, אוקיי, מה זאת אומרת לידה, הזדקנות, מחלה, מוות, זה סבל? הרי כולנו עוברים את זה, נכון? זאת אומרת, כולנו נולדנו פה, כל מה שנולד תפוגג, ימות, כולנו מתישהו היינו חולים. מה? זאת אומרת, there's no escape, אין שום דרך לצאת מזה? זאת אומרת, זה מין נתון כזה? תמיד, תמיד, תמיד כאב חייב להיות סבל, כי זה גם כן מופיע פה ברשימה הזאת. זה איכשהו נראה לי לא הגיוני. אתם זוכרים שקראתי את האמירה הזאת, את המשפט הזה, ש- One deluded thought, and we are all dull and ordinary, but with the next awakened thought, we are as wise as the Buddha. יש קשר בין הדברים. יכול להיות, שהפורמולה הזאת שהבודה נתן, זה בעצם תיאור מצב. יש הרבה ויכוחים בקרב החוקרים, הבלשנים, ההיסטוריונים, אנשי הדת שקוראים את הסוטרות של הבודה, האם מה שנכתב שם, ויש המון 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 סוטרות, האם מה שנכתב שם זה תיאורי, האם זה תיאור של משהו, או שזה בעצם מרשם? Is it descriptive or prescriptive? תיאורי או מרשמי? ומה הכוונה? כשאנחנו קוראים את הדבר הזה, זה נשמע הרבה יותר קרוב לתיאור של משהו. ויחד עם זאת, זה לא כל הסיפור. אתם זוכרים, זאת האמת הראשונה. תכף נגיע לשאר. אבל אם אנחנו בכל זאת, רק רגע, כן מתעכבים על האמת הזאת, האמת שנקראת האמת הראשונה בדבר קיומו של הסבל בחיים שלנו, גם כאן יש ניואנס חשוב, זה לא שהחיים הם סבל. הכל. כל מה שיש ואין דרך לצאת מזה. אלא בחיים יש סבל. איזשהו נתון, איזושהי אובזרבציה, הבחנה. זה המצב. אוקיי, מה עושים איתו? יש עוד רשימה אחת קטנה שאירן אתמול דיבר על המון 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 רשימות, והנה עוד אחת מהן, של חלוקה קצת אחרת של הסוגים האלה של הסבל. יש מה שנקרא דוקה דוקה, הסבל של הסבל. זה סבל שנגרם ממש כתוצאה מתחושות מכאיבות. זה הכל. כשיש תחושה שהיא מכאיבה, מיד נולד שם סבל. יש סבל שנגרם משינוי. זה הסוג השני של הסבל. דברים שעוברים עלינו בחיים, ואנחנו לא רוצים שהם יקרו, שהם ישתנו, אנחנו סובלים שם. מה שזה לא יהיה. והסוג השלישי, אני לא אגיד לכם את המילים בפאלי, נראה לי יותר מדי, אבל מי שרוצה מוזמן להשאיר לי פתק ואני אגלה אותם שם. הסוג השלישי מדבר על הסבל שקשור להתניות. וזה עוד איזושהי דרך שיכולה לעזור לנו להתחיל לפענח את החידה הזאת, את הסיפור המעניין הזה שאנחנו לוקחים הרבה פעמים כמובן מאליו. אם אנחנו עושים עכשיו צעד אחד אחורה ומתייחסים למה שהבודה דיבר עליו כעל סבל, כל הדברים האלה שאמרנו כאן, birth, aging, sickness, death, sorrow, pain, grief, lamentation, despair, being separated from what we like, associated with what we don't like, not getting what we want, כל אלה אפשר לראות, להתחיל לראות אולי, שיש איזשהו חוט מקשר ביניהם. כשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, אנחנו יכולים לגלות ולזהות אולי אפילו כל יום אחד מהמרכיבים האלה. יכול להיות שיש תקופות בחיים שלנו ששם הסבל הוא יותר חזק, יותר אקוטי. יכול להיות לפעמים, בדוגמה שאנחנו קרובים למישהו והוא הולך, נעלם, יכול להיות שאנחנו בנינו איזה משהו בחיים שלנו וזה נהרס. יכול להיות סבל שנובע מכאב פיזי. זה לא כדי להגיד, תקשיבו, זה לא אמיתי, זה לא קיים. באחד מהריטריטים שישבתי לפני הרבה שנים עם גואנקג'י, מישהו שאל אותו, ככה מישהו התחכם ואמר לו, תגיד, בעצם אם אני לא קיים, אין אני, לפי הטיצ'ינג הבודהיסטי, אם אני לא קיים, אז בעצם, אז מה כל המשמעות של הסבל? אז אולי זה בכלל גם כן לא קיים? וגואנקה צחק את הצחוק הגדול שלו ואמר, אין סובל, אבל יש סבל. העובדה של הסבל היא עובדה קיימת, ויחד עם זאת, זה לא סימן קריאה, סוף פסוק. יש איזשהו אופק שנפתח מאחורי זה, או אולי אפילו בתוך זה. לפני כמה ימים לפני הריטריט, ישבנו אני והבן זוג שלי ואחת הבנות שלו בערב לאכול. היה ערב נעים קריר בערי ירושלים, והבת הזאת היא בערך בת 13, גיל ההתבגרות, זמן לא קל, אם אתם זוכרים את ה... את הגיל הזה אצלכם, אני ממש זוכרת אותו, נראה לי לפעמים שלא יצאתי משם, אף פעם. אני ישבה ככה והיה ערב שקט מהרגעים האלה שלא קורה שום דבר מיוחד, וזה נורא נורא נעים פשוט לאכול בשקט קצת. ופתאום היא אל תוך השקט הזה זרקה כמה מילים ואמרה, איך אפשר לעצור את זה? קלנו עליה ככה, אז היא אמרה, אי אפשר לעצור את זה? היא התחילה לבכות. ושאלנו אותה, למה את מתכוונת? אז היא אמרה, אני לא רוצה לגדול. זה היה רגע מאוד חזק וחשוף של שלושה אנשים שיושבים וחולקים איזשהו מסתורין של החיים. רגע לפני שהתשובות הרגילות של המבוגרים מגיעות, תראי, זה לא נורא כל כך, תגידי, זה יעבור לך, שתדענו לא, אבל... פשוט לשבת עם זה רגע, וואו, זה באמת כואב. זה באמת יכול להיות נורא מפחיד, המקום הזה שאי אפשר לעצור את זה. אי אפשר לעצור את זה. נקודת מבט של ילדה בת 13, כן. אם אי אפשר לעצור את זה, אז זה רק הולך להיות יותר גרוע. ואתמול נזכרתי בזה, שהלכנו, עשינו מדיטציה בעמידה עם ינאי, ואחר כך הייתה מדיטציה בהליכה, והיה אור נורא יפה כזה. אור זהוב, ותרגלתי קצת בהליכה, הסתכלתי עליכם, חלק הלך על הדשא, חלק עשה כל מיני נוחות יוגה, זה היה נורא נורא יפה, הרוח ככה בעצים, יצא לכם לראות את הריקוד הזה פתאום שעת אחר הצהריים, ופתאום נזכרתי במילים שלה, אי אפשר לעצור את זה, וראיתי את זה מנקודה אחרת לגמרי, ראיתי את היופי, העצום שיש בתנועה הזאת. כן, אי אפשר לעצור את זה. איזה יופי. המחול הזה של העלים ברוח והנמלים, ופתאום מישהו הולך, ופתאום אני הולכת בכל צעד, שינוי. וואו. שינוי, כל הזמן. איזה יופי. אז למה הבודה קרא לזה סבל? לפני בערך 9 שנים, סבתא שלי נפטרה. ואני זוכרת שעוד בתור ילדה קטנה, כל הזמן חייתי בסוג מסוים של חשש מהרגע הזה. הייתי מאוד מאוד קשורה אליה. והיה לה ככה, אומרים, מזל גדול, כי היא פשוט עזבה את הגוף שלה מול הסופ אופרה האהובה עליה בטלוויזיה, יש אנשים עם מזל. תמיד ככה כל הזמן דודים חשבתי, מה היא ראתה שם? ברגע האחרון. ואני זוכרת שקיבלתי את ההודעה, הייתי בשוק, כי אדם בריא אף פעם לא הייתה, תמיד הייתה חולה, כן, יש בדיחות כאלה על פולנים, היא בהחלט ייצגה את הז'אנר. אבל מצד שני, היא הייתה, היה פה בן אדם, ופתאום הודעה בטלפון, פתאום איננה. מה זה אומר? וכל הפחדים שהיו לי, ופתאום זה הגיע. ואני זוכרת שנהגתי הביתה מירושלים, צפונה, וכל הדרך הייתי עמומה מזה שהעולם המשיך להתנהג כרגיל, המכוניות המשיכו לנסוע כרגיל בכבישים, אבל עוד יותר הייתי עמומה מזה שבהרגשה שלי שום דבר לא השתנה. האהבה שהרגשתי אליה המשיכה להיות שם, למרות שהיא בעצם, אמרו לי, אתה כבר איננה. זה נורא מלבל אותי וגם סקרן אותי. מה, איך זה יכול להיות? הרי אם משהו נגמר, אז אולי כל מיני דברים צריכים להיגמר איתו, אבל לא. והאמת היא שבמובן מסוים, מאז ועד היום היא עוד יותר חיה בתוכי מאשר קודם. זה היה בתקופה מאוד מאוד סמוכה לנסיעה, אחת הנסיעות שלי להודו, היה לי שם מורה שנפטר בדיוק בזמן הזה לפני שנה. ועם סיפור אחר לגמרי, כשהגעתי לשם, אחרי שליוויתי חברה טובה, יקרה, שנפצעה קשה ועזבה את הגוף, שאלתי אותו בכאב גדול, איפה היא? איפה היא? הוא אמר לי בכל החמלה, בעיניים הטובות שלו, She went home. היא הלכה הביתה. אני לא יודעת לאן היא הלכה, ואני גם לא יודעת לאן אנשים אחרים יקרים בחיים שלי הלכו, אבל אני יודעת שבמובן מסוים הם כאן, תמיד, חיים בי. והחוויה הזאת, הידיעה הזאת, שינתה אצלי את היחס למה שאנחנו קוראים לו מוות. אז אם זה אצלי ככה, וזה לא היה מאוד מסובך, אולי זו חוויה של עוד אנשים מכאן, אז למה גם לזה אגוד הקרא סבל? יש משפט כזה בעברית שאני נורא אוהבת, הרבה פעמים אני מצטטת אותו, שאומרים שהכאב הוא בלתי נמנע. מתוקף זה שאנחנו בתוך גוף, עם גוף, איך שתרצו, תמיד מתישהו, איזושהי נקודה זמן, כמו ששמענו, גם אם נשכב על המיטה הכי נוחה, נשב על הכורסה הכי נוחה, משהו יתחיל לכאוב. מילא גוף, מתוקף זה שיש לנו לב, מתישהו יישבר? נשבר לכם הלב פעם? פעם אחת? למי אף פעם לא נשבר הלב? מישהו אחד עמיד, תרים את היד. אוקיי, אחד מ-60 זה עדיין מכובד. הכאב הוא בלתי נמנע. אבל באופן מעניין, הסבל הוא לא הכרחי. וכשהבודה אמר בחיים יש סבל, זה נכון כשאנחנו מתארים מצב שהוא, כמו שאמר ווינן, שציטטתי בהתחלה, שהוא מצב אשלייתי. מצב שאנחנו משתמשים לתאר אותו במילה בורות. כשיש חוסר הבנה אמיתי של איך הדברים ומה הדברים ואיך אנחנו ומה העולם, שמה כמו צל, הבודה אמר, הסבל יעקב אחרינו. אבל יש חדשות טובות. החדשות הטובות הן בהמשך של הלימוד. בהסבר לגבי הסיבה. מה הסיבה? הסבל. אחר כך באמת השלישית שמדברת על הסוף, על הסיום של הסבל. אחר כך באמת הרביעית שנותנת את הדרך. זה כבר כל העולם, הכל נכנס שם פנימה. כשהבודה דיבר על האמת השנייה, הסיבה לסבל, בטח כולכם יודעים מה היא. נכון? לא? כן? מה הסיבה? חוסר קבלה של שינוי.
הדיזייר.
ועושים ככה, את התנועה הזאת הרצון. מה היא אומרת? קלינקי? יש פה דימוי מאוד יפה של סבל כמשהו שאנחנו נושאים אותו כמו סבל ומעמיסים, וזה באמת לפעמים החוויה שאנחנו נקברים מתחת לכל הדבר הזה. סיבה? מה הסיבה? שאני? לא נוכחת בזמן שאני לא כאן. כל אלה נכונים לגמרי, ועוד הרבה אחים ואחיות שלהם. ואם אנחנו מסתכלים על המכניזם הפשוט של איך הדבר הזה עובד, אפשר לדבר במילים של הבודה על התצמדות, האחזות, או דחייה, בדיוק. ואפשר לראות אותן כתנועות ממשיות פיזיות לפעמים, כן? זה בדיוק התנועה הזאת, תנועה של האגרוף שלא מסוגל לשחרר כאן משהו. התנועה של הדחייה, המלחמה, המאבק, ושתיהן נולדות בתוך אותה בורות שהזכרתי קודם, שהיא בורות שמתייחסת לחוסר הבנה של איך הדברים קורים. ויש עוד כמה הגדרות שאני מאוד מחבבת של הסיבה לסבל. הגדרה של ניסרגדטה מהראג, אחד המורים ההודים המעניינים, אותו מורה שלי שהזכרתי קודם, אמר שהסיבה לסבל היא הזיהוי של העצמי עם המוגבל. הזיהוי שלנו עצמנו, של העצמי, עם המוגבל. ואנחנו יכולים לראות את זה בחוויה שלנו מאוד מאוד מהר. איך אנחנו יושבים נגיד באחת הקבוצות ואנחנו אומרים משהו, אולי וזה לא נשמע לאוזניים שלנו הכי מדויק, ואחר כך, אולי יומיים אחר כך, עד שיש לנו הזדמנות לתקן את זה בקבוצה הבאה, אנחנו יכולים להסתובב סביב מה אמרנו ומה לא אמרנו, ואיך אמרנו, ואוף, איזה טמבלית אני, ולמה אמרתי את זה, ולמה לא אמרתי את ההוא, ואיך ההוא נשמע חכם שהוא אמר את מה שהוא אמר, ואנחנו מאוד מאוד מתבססים בתחושה של החוסר, לק. ומזהים את עצמנו איתה. זו רק דוגמה אחת קטנה מתוך הרבה הרבה דוגמאות אחרות. הזיהוי של העצמי עם המוגבל. אני רוצה להציע כאן אופן אחר של התבוננות על החוויה שלנו. חוויה, מה שנקרא, אנושית. אנחנו בדרך כלל מוצאים את עצמנו במין תנועת מטוטלת מאוד מאוד אוטומטית. כשיש חוויה שהיא לא נעימה לנו, אנחנו דוחים אותה, כמו שאירן הצביע היום בהנחיות. חוויה שהיא נעימה לנו, אנחנו רוצים אותה, מושכים אותה אלינו. והרבה פעמים אנחנו מזהים את הנעים עם הטוב, ואת הלא נעים עם הלא טוב. זה נורא מעניין למה אנחנו עושים את זה ככה. אבל זו די עובדה אנושית קיימת, שמשהו שהוא לא נעים, הוא נחווה לנו ככאב, אנחנו מתחילים את התנועה הזאת של הדחייה, בדיוק בדיוק את הסיבה לסבל. באופן מאוד מעניין, מי שמכיר עבודה עם כאב, מכיר את זה, הרבה מאוד מהכאב נגרם לא מהתחושה הפיזית עצמה, הוא נגרם מהרומן הלא מוצלח שיש לנו עם התחושה הזאת, במילים אחרות מהיחס שיש לנו כלפי הדבר. כשאנחנו יושבים לתרגל מדיטציה, אנחנו מתחילים לראות את כל הדברים שעולים בחוויה שלנו, וזה המון המון, והרבה פעמים אנחנו נוטים לראות את המקומות שחסרים, את המקומות שלא שלמים, את המקומות שלא פתורים. עוד אחד מהתרגומים של המילה הדוקה זה problem, בעיה. אנחנו מאוד בקלות נוטים לראות את הבעיות, והרבה פחות בקלות, או הרבה פחות שגור אצלנו לראות את החלקים הטובים, בדרך כלל. אני אומרת את זה באופן מאוד כללי. זו איזושהי נטייה שהרבה יותר מהר אצל חלק גדול מאיתנו אנחנו רואים את הפרובלם, והדברים מציגים את עצמם כבעיה. ההתבוננות במה שלא נוח לנו, במה שלא נעים לנו, במה שאנחנו קוראים לו בעיה, מה שאנחנו עושים בעצם במדיטציה לא בהכרח תסלק את הכאב. עצם זה שאנחנו מסוגלים להתבונן על הקושי, על העייפות, על נמנום, על העוינות שיש לנו, על הכעס, על חוסר השקט, על חוסר העונים, על התחושה של העצמי המוגבל שלנו, על הברכיים שצורחות אחרי יום שלם של מדיטציה, די! עצם ההתבוננות לא בהכרח תגרום לזה ללכת. הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים שם, אנחנו אומרים, וואי, אני כל הזמן עושה מדיטציה, אני מסתכל על זה, מסתכל על זה, מסתכל על זה, וזה לא הולך לשום מקום. אולי זה לא אמור ללכת לשום מקום. אולי זה אמור עכשיו להישאר. עצם ההתבוננות לא תיקח את זה או תסלק את זה, אבל היא כן תסלק את ההתנגדות. וזה אחד הדברים שכמו שהזכרתי מעצימים מאוד 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 את הפרובלם, את הבעיה. יש משל נורא יפה של הבודה שמאוד מאוד כנראה חיבב חיצים, הוא היה משבט הלוחמים, כן, קשטריה, והוא נתן משל על החץ השני. כן, אדם הולך ביער ונתקע בו חץ, טק, איי, כואב, במקום לשלוף אותו ולהמשיך הלאה, הוא תוקע בעצמו עוד אחד. אוקיי, במקום לעצור שם, די, תוקע בעצמו עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. כולו מלא חיצים. זהו, זה המשל. מה הנמשל? יופי, למשל, או שאנחנו מכאיבים לעצמנו בשביל לא להרגיש את הכאב שכבר נמצא. מה עוד? אם בעיה אחת עולה, אז מעלים עוד 800 אלף אחרות. 800 אלף חיצים. כן. מנסים? מנסים להתרגל, זה מין כזה אוקיי, זה עוד חץ, כמו שאת רואה. יכול להיות. כן? בדיקת גבולות? כמה אפשר לסבול לפני שנתפוצץ? יכול להיות, יכול להיות. אבל זה נראה נורא מוזר, לא? אם אנחנו מסתכלים על זה רגע מרחוק, רואים את האיש הזה שהוא... טוב, די, חטפת אחד. למה לך להוסיף עוד ועוד ועוד 800,000? באופן מעניין זה מה שהרבה פעמים אנחנו עושים, הרבה הרבה פעמים. החץ הראשון יכול להיות תחושה, פשוט תחושה. הקצוץ ליד הקרסול השמאלי. מה החץ השני? דאגה. הרגל נרדמה. יופי. מה החץ השלישי? חרדה. יופי. זה מגביר את עצמו. אופס. חרדה זה כבר כמה חצים. אוקיי. מה החץ העשירי? היסטריה. יופי. ככה זה אצלכם? Get the picture. זה התחיל מחץ אחד. תחושה ליד הקרסול, הקצוץ. או, זה יכול להיות מחשבה. מחשבה פתאום, מה זה היה שרני הזכיר? שכחתי להשקות את העציצים. אוקיי, מחשבה. כולה מחשבה. כן. מה זה הדבר הזה בכלל? מחשבה. באה, נעלמת, באה, נעלמת, 800,000 ביום, ופתאום אחת שננעלנו עליה. והחץ השני. והחץ השלישי, והחץ הרביעי, וכעס, ועצב, ודאגה, כן, וכולי וכולי וכולי. כשאנחנו מתחילים להבין, ככה אמר הבודה, כשאנחנו מתחילים להבין איך הסבל שלנו נוצר, אנחנו כבר נמצאים על הדרך להשתחרר ממנו. וההבנה הזאת היא מאוד מאוד מהותית. היא איזושהי תרופת נגד לעבורות הזאת שהזכרתי קודם. אנחנו רואים את המצב האנושי, אנחנו לא מתעלמים ממנו. אנחנו לא אומרים לעצמנו, למשל, כאב זה דבר נעים, או להיות עם אנשים שאנחנו לא אוהבים או שקשה לנו איתם זה כיף גדול. אנחנו לא אומרים לעצמנו, לא לקבל מה שאנחנו רוצים זה נפלא, זה נהדר. כן? זה לא הסוג הזה של... היום די פופולרי, חשיבה חיובית. זה לא כיף גדול להיות באבל. אנחנו שם, וכשאנחנו שם, אנחנו שם, וזה בסדר גמור. וזה טוב שנהיה בדיוק בדיוק איפה שאנחנו. אבל שנשאר בחץ הראשון. ברגע שאנחנו יוצאים החוצה, ברגע שהתהליך ממשיך, התהליך המאוד מאוד אנושי, ממשיך, בום, נפלנו על התיאור של איך שהבודה הבין את הסבל האנושי. כל הדבר הזה ועוד הרבה 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 אחרים. ובאופן מעניין, ככל שאנחנו יותר ויותר מוצאים מנוחה בהווה, ברגע הזה, היום מישהי באחת הקבוצות אמרה לי, אמרה, זה, אני מוצאת שאני מאוהבת ברגע. פתאום יש את החוויה הזאת של... כן, זה. שום דבר מיוחד לא קורה. כן? עוד צעד, עוד נשימה, או עוד ביס מה... מה זה היה היום? הגזר עם הצימוקים, אוקיי, זה נחמד, אבל פתאום יש תחושה שכל החלקים שלנו מסתדרים במקום. הכל בסדר כמו שהוא. ברגע שאנחנו מוצאים את המנוחה הזאת בהווה, זה לא רגע אחד, זה שוב ושוב, כן, הזכרות בדבר הזה. הרבה פחות סביר באותו רגע שנרצה להחליף את הדבר הזה באיזה פנטזיה בשקל על וואי, מה יקרה שאני אחזור הביתה עם העציצים שלי? אין לי אכפת. זה היה תנועה של קריסטופר. זכה לכאן. למי אכפת? בדרך כלל הדברים האלה גונבים אותנו. בדרך כלל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, על עצמנו ועל העולם נראים לנו כל כך אמיתיים. סבל שם כמעט בלתי נמנע. זה מעניין. אבל ככל שאנחנו יותר ויותר חיים את ההווה שלנו כמות שהוא, עם כל הדברים שנחשפים לנו, עם כל היופי, עם כל הצער, עם כל הכאב ועם כל השמחה, זה זה. אנחנו יכולים לחבק את החיים שלנו כמו שהם, בלי לדרוש מהם שיהיו משהו אחר, בלי לדרוש מעצמנו שנהיה משהו אחר. סוף סוף אפשר להניח לעצמנו להיות מה שאנחנו. איזו הקלה. יש סטיקר כזה. אופיר, אתה זוכר איך זה הולך? אם כולם, אם אני אהיה כמו כולם, אם אני אהיה כמוהו, מי יהיה כמוני? משהו כזה. איזה כיף שאנחנו כמוני. כל אחד כמוני. כשאנחנו מסתכלים על העצי זית העתיקים, המדהימים האלה, שיש להם כל כך הרבה בארץ, אנחנו לפעמים, לי זה קורה הרבה פעמים, זה התפעמות ממש מהצורה המדהימה הזאת, שהגזע הזה במשך השנים לקח, ולפעמים יש איזה אבן שזה מתעכל סביבו, וואי, אם אנחנו היינו צריכים להיות העת זית הזה, כבר היה לנו הרבה מה להגיד. פה יש יותר מדי קמטים. אולי נרים קצת הענפים, אולי נחליף את הצבע של העלים, אולי הזיתים יהיו גם באביב וגם בסתיו. בקיצור, היה לנו הרבה דברים להתעסק בהם, והזית, תודה לאל, זית, ואנחנו, תודה לאל, בחלק מהרגעים יכולים פשוט להתפעם מהיופי שלו. ובמקום הזה, כשאנחנו רואים את היופי שלו, אולי, אולי דרך זה, נוכל גם ללמוד ולראות את היופי שלנו. כמו שאנחנו. ככה זה טוב. יש ספר נורא יפה של פמה צ'ודרון, שהיא נזירה קנדית, מוצא קנדי, נזירה טיבטית, שנקרא באנגלית The Wisdom of No Escape. אני לא חושבת שהוא תרוגם, תרוגמו ספרים אחרים שלה. The Wisdom of No Escape, כמעט אי אפשר לתרגם את זה. עודד, יש לך רעיון? החוכמה של... של אי אפשר לברוח, של אין מוצא, כן, משהו כזה. וזה אסופת, זאת אסופת שיחות מאיזה ריטריט שהיא נתנה, ריטריט של חודש, לפני הרבה שנים. והיא כותבת שם באופן מאוד מאוד יפה על מה זה אומר לחיות בשלמות. כל מה שאנחנו עושים, היא כותבת, everything we do, everything we do, our discipline, effort, meditation, livelihood, and every single thing that we do from the moment we are born until the moment we die, we can use to help us to realize our unity and our completeness with all things. We can use our lives, in other words, to wake up to the fact that we are not separate. The energy that causes us to live and be whole and awake and alive is just the energy that creates everything, and we are part of that. We can use our lives to connect with that. ואני רוצה לסיים בשיר קטן קטן של רומי, שמלווה אותי כבר שנים, במיוחד בתקופות קשות. שמעתי אותו פעם מזמן מזמן בריטריט הראשון שישבתי עם כריסטופר, גם איאנה לימד בו, וגם איראן ישב אותו, בארוחת ערב נזכרנו את זה, זה היה מזמן מזמן. ורומי פונה אל אלוהים ושואל אותו, אומר לו, My heart is so small. How could you place such big sorrow in it? My heart is so small. How could you place such big sorrow in it? Elohim ענה לו ואומר, Look, he said, your eyes are even smaller, yet they behold the world. אז בואו נשב עם זה כמה רגעים. ניתן ונדע כולנו חיים מלאים, חופשיים, משוחררים לחלוטין מסבל.